טוב, ברוכות השבועות, ובמיוחד ברוכות המחלימות מהפסיכופתים, שתהיה הסתגלות מחודשת לחיים קלה וטובה. שלא תצטרך. אז בשעה טובה הגענו לסעיף ב'. ומי שאין את הספר, יש את הסעיף בתחילת הדף. אומר הרב, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחריה אהבת כל האדם, אחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. וכל אהבות אלה הם אהבות מעשיות, לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולקרום להם עילוי. בנעלה על כולן אהבת השם, שהיא אהבה שבפועל, אינה גוררת בעצמותה שום דבר, כי מה שהלב מלא ממנה זהו האושר היותר נשגב. טוב. אז אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. זה מה שלמדנו בסעיף א' באריכות רבה, שאהבה, אהבה של עם ישראל, שעם ישראל מחדש בעולם, היא אהבת הכל, כי היא נובעת מאמונת האחדות. היא נובעת מאהבה למכור הכל. הקדוש ברוך הוא, שהוא אחד, ברא את כל המציאות כולה, והיחס הבסיסי שלנו לקדוש ברוך הוא, שהכל בנוי עליו, אהבה. כולנו, זרע אברהם אוהבי, הוא בנה את תכונת החיים הכי בסיסית של עם ישראל, שהיא אהבת השם, ומתוכה נובעת אהבת כל המעשים כולם. אז היא, אהבת כל המעשים כולם, קודמת לכל, כלומר היא הכי בסיסית. כלומר, הרב מדבר כאן על ארבעה מעגלים של אהבה בפסקה. אהבת כל המעשים, אהבת כל האדם, אהבת ישראל ואהבת השם. אז אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, כי היא הכי בסיסית והיא הכי כוללת. אבל בגלל שהיא הכי כוללת, יש בה חיסרון, שיש בה משהו של שטחיות. כי כל מקום שאין בו בחירה, שאין בו התמקדות, אז אין בו עומק, אין בו מלאות. מי שאוהב את כולם לא אוהב אף אחד. זה יותר מדי כללי, אהבת הכל הזאת. וכדי להיות ממש דלק ש... כן, כמובן, אמיתית, אבל היא מאוד מאוד כללית. זה כמו... עושים מי שברך את המשפחה שלי וזה, את כל עם ישראל. כאילו... אז זה כללי. לא במובן המתמטי, כן, שהברכה הזאת מתחלקת עכשיו ל-12 מיליון, אלא... שזה יותר מדי אמירה. שלא רואים בה, בגלל שהיא כוללת את הכל, אז לא רואים בה עוד איכויות שחייבות להיות מובחנות באהבה, שיוצרות את האהבה השלמה, כמו שמראה עכשיו. אחר כך, אהבת כל האדם. כדי שאהבה, כל המעשים בעצמה, תהיה אמיתית, צריך להבין שאהבת האדם יותר חשובה. כמו אנשים שמפגינים נגד ניסויים בבעלי חיים לצורכי תרופות שמצילות חיים של בני אדם, זה לא כי הם כל כך אוהבים בעלי חיים, זה כי הם לא מספיק אוהבים בני אדם. הם לא מעריכים את ערך האדם יותר מבעלי החיים. אז שמצד האמת, באמת, מה, שימותו כל הקופים וכל האחברים שבעולם של להציל חיים של ילד אחד? כי באמת חיי אדם יותר חשובים. למה? כי האדם נברא בצלם אלוקי. אז בזה שאני אומר שאני אוהב את האדם, אני אוהב את כל הבריאות, אבל את האדם הרבה יותר, זה נכון? כמו שאומרת המשנה, חביב אדם שנברא בצלם. וכל השאר לא, אז חביב אדם. אז באהבת האדם יש מצד אחד יותר דיוק, מצד שני יש בצד של צמצום, כי זה כאילו אותה אהבה שהתפשטה קודם על הכל, עכשיו אני פתאום מרכז אותה רק במין האנושי. אחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל. זאת אומרת, אהבת ישראל זה לכאורה עוד יותר צמצום. במקום לאהוב 7.5 מיליארד אנשים, עכשיו האהבה מתמקדת ב-12 מיליון מתוכם. אז לכאורה זה עוד יותר צמצום. אבל זה לא האמת. אומר הרב, אהבת ישראל היא כוללת הכל. אהבת ישראל היא לא פחות כללית מאהבת כל המעשים. היא יותר. אמרנו, אלה שלוש מדרגות של אהבת. אז אהבת כל המעשים, אז יש בה יתרון של אם כבר נעשה את זה יפה, לכבוד התורה הקדושה. יש בה יתרון של כללים, אבל יש בה חיסרון של שטחיות. אהבת האדם יש בה יתרון של דיוק, אבל יש בה חיסרון של צמצום. אהבת ישראל יש בה גם כלליות וגם דיוק. למה? איך זה יכול להיות? אומר הרב, אהבת ישראל היא כוללת הכל. כלומר, לאהוב את ישראל זה לא לאהוב פחות את כל האדם או את כל היצורים, אלא יותר. שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. זאת אומרת, חלק מהייעוד של ישראל בעולם הוא לתקן את כל הבריאה. אז לאהוב את ישראל זה לאהוב את הבריאה מהצד הכי מתוקן שלה, מהצד הכי חי, הכי עמוק. טוב, אבל זה צריך בירור. לא מספיק להגיד את זה כנוסחה, שלאהוב את ישראל זה לא צמצום אלא כלליות, כי עם ישראל כולל את הכל. אז נראה את זה בפסוקים, בשביל זה הבאתי את הדף הזה, שהוא מתחיל מהנבואה הראשונה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ממש כאילו משפט הפתיחה של עם ישראל בעולם. איך עם ישראל מתחיל? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה, תעזוב את מה שאתה רגיל, גם גיאוגרפית, גם משפחתית. לך לאן? אני כבר אראה לך. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו נ"צ מסוים, אלא אומר שפת אמת, כי זאת ארץ ישראל. זה לא המקום, אלא המקום שהשם רואה, שהשם מראה. ואז, ואשכה לגוי גדול. יש פה יצירה שהקדוש ברוך הוא יוצר מחדש את אברהם אבינו להיות גוי גדול. מה זה גוי גדול? גוי, מה זה גוי? מה זה גדול? גדול ברוחניות, פירוש המילה גדול הוא כללי. כמו שבגשמיות גדול זה תופס יותר נפח, יותר רחב, אז גדול ברוחניות זה בעל משמעות יותר נרחבת, כלומר יותר כללית. אז גוי גדול זה עם כללי. רואים את זה בהמשך הפסוק, בהמשך הנבואה. והברכה, וגדל שמך ויהיה ברכה, והברכה מברכך ומקבלך האור, ונבחרו בך כל משפחות האדמה. כלומר, השאיפה של עם ישראל היא להביא ברכה, לא רק לעצמו, אלא לכל משפחות האדמה. זה הכוונה, גוי גדול, עם כללי, עם שחי לא בשביל עצמו, אלא בשביל כולם. הפסוק הכי יסודי של אמונת ישראל, פסוק שנקרא קבלת עול מלכות שמיים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, את זה הוא אומר. תראו רש"י, שם המדרש, השם שהוא אלוקינו אתה ולא אלוקי האומות, הוא עתיד להיות השם אחד. מתי? בגאולה. כמו שאומרים בראש השנה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, להבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. אז הוא עתיד להיות השם אחד שנאמר, כי אז אפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ונאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז שאיפת הגאולה שלנו, זה לא שאנחנו ננצח את כולם, כולם יהיו משועבדים, ואנחנו נהיה שליטים, אלא שאיפת הגאולה שלנו, היא שאור השם יופיע בכל הבריאה. הנה, תראו בפסוק הבא, במקור הבא. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. זה החזון על יהודה וירושלים. מה החזון? והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ייבנה הבית השלישי, ומי יבוא לבית השלישי? ונערו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. דווקא בית זה לכאורה צמצום. חז"ל אומרים, אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו בית. זכורה, הר ושדה זה מקומות פתוחים לכולם, ובית זה מקום מצומצם. אבל מי כל האומות רוצים להתחבר? דווקא לבית אלוקי יעקב. הם לא רוצים את האשליה, כאילו הם גם שייכים כמו שהם. אלא רוצים להתחבר אל בית אלוקי יעקב. דווקא. ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. מי יגיד את הפסוק המפורסם הזה, שאנחנו אומרים אותו כל פעם שפותחים את ארון הקודש? הגויים. כי התורה היא גם תורה כללית, תורת ישראל, אבל כל העמים יקבלו ממנה לעתיד לבוא. וממילא, גם התפקיד של המשיח, הוא לא רק מלך ישראל, אלא בשפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים. מה זה להוכיח? זה לברר, תוכחה, תוכחה הכי גדולה היא ברור האמת. ואז, וכתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא הגוי לגוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. חזון אחרית הימים שלנו, לא שאנחנו ננצח את כולם, אלא שלא תהיה מלחמה בכלל בעולם, בין אף עם לאף עם. זה חלק מהותי מגאולת ישראל. למה? כי למה יש קונפליקטים בעולם? כי יש תפיסה פירודית. כאילו האינטרסים של אחד הם על חשבון השני. אז זה או-או, כשזה עולה זה יורד. איך פותרים קונפליקטים? כשמגלים את המכנה המשותף. תמיד זה ככה. נגיד, שתי מחלוקות בצבא כל הזמן רבות. גונבות ציוד אחת לשנייה, תוקות אחת לשנייה, לא מעבירות דברים שצריך. אז מכנס אותו מפקד הפלוגה, הוא אומר, בוא נזכור קודם כל שכולנו פלוגה אחת. אז כולנו רוצים שכל הפלוגה תצליח, אז מה הטעם לריב? צריכים לעזור אחד לשני, ואז כולנו נצליח ביחד. ואם לא נעזור, אף אחד לא יצליח. נגיד שיש ריב בין שתי פלוגות, אז המג"ד מכנס אותם, בוא נזכור קודם כל שכולנו גדוד אחד. נגיד שיש ריב בין שני גדודים, אז המח"ט מכנס אותם, בוא נזכור קודם כל שכולנו חטיבה אחת. וככה, המכנה המשותף הכי עמוק, ישראל, שהם לא עוד עם, אלא לב העמים, כמו שאומר הכוזרי. לא עוד פרט בין הפרטים, אלא המכנה המשותף של כולם, כל אומות העולם, כולם איברים של אותו לב. אז זה נכון שיש שוני, ככה השם ברא את העולם לכתחילה, שיש הרבה גוונים, אבל המטרה של השוני היא הפריה הדדית, ולא עינות. והקליפה של השוני זו עינות. ועוד פסוק שאומר את זה, גם מובן הרוחני של הפנייה כלפי מעלה, גם בתורה, גם בתפילה. והביותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי, זה בית המקדש, ושם עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא למי? לכל עמי. סוכות מקריבים 70 פרים, חג האסיף, כולל את הכל, סוף השנה, תקופת השנה. מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. כלומר, מחיים את כל האומות. זה עבודת השם שלנו, בבית המקדש, שלנו, להביא חיים לכל העולם. אז אומר המדרש, שלו היו אומות העולם, כמה הם צריכות בבית המקדש, מה המשמעות של בית המקדש בפעילם? אז הם היו מעמידות שומרים שאף אחד לא יבוא לפגוע בו. טוב, זה הכל קשור. עוד מעט חרותיים עשרה בטבת. אז זה החיסרון של שני הצדדים האלה. גם שפה ברורה. ההפך משפה ברורה זה לתרגם את התורה ליוונית. זה לחשוב שהתורה זה טקסטים, וכל אחד יכול להבין אותם, כל מישהו מספיק אינטליגנט. ולא שהתורה היא תורת חיים של עם ישראל. ואז גם לא מבינים מה זה בית מקדש. אפשר לעשות מצור על ירושלים. חושבים, כמו שחושבים שהתורה היא כמו כל התורות, גם חושבים שירושלים היא עיר כמו כל הערים. וזה לא, וגם כאילו שותפה במשחק האינטרסים הזה של ההתגוששויות. וזה לא נכון. איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? ובשפת נכר. תרגום התורה הוא שורש הגלות. לכן בעשרה בטבת, על מה צמים? זה לא החורבן, זה לא פריצת החומות. על מה צמים? על תחילת המצור. כלומר, על עצם הרעיון שאפשר לצור על ירושלים. שזה, עצם זה שמישהו מסוגל לחשוב ככה בכלל, זה כבר מעיד שפספסנו. כל השאר זה כבר פועל יוצא. לכן במובן הזה, עשרה בטבת הוא הכי חמור. כי הוא נוגע בשורש. אז יש פה עיקרון חשוב, שלמרות שעם ישראל נראה כמו עם בין העמים, הוא רק נראה. עם ישראל באמת הוא ביטוי למשהו אחר לגמרי. אומר הרב במקור הבא, למטה, כנסת ישראל איננה אומה כפי המובן הרגיל. כלומר, תת חלוקה של המין האנושי. עוד קבוצת אנשים שחולקת ריבונות ושפה ותרבות. אלא התמצית האידיאלית של האדם. מה זה כנסת ישראל? כנסת ישראל היא נשמת האומה. זאת אומרת, כמו שלאדם פרטי יש גוף ויש נשמה. קודם השם בורא נשמה, קודם כל, ואז הקדוש ברוך הוא מתאים גוף לנשמה הזאת, ודרכו, דרך הגוף, הנשמה מופיעה בעולם. אז ככה, אם נסתכל על כל היהודים בכל הדורות, בתור גוף של עם ישראל, הנשמה של הגוף הזה, היא נקראת כנסת ישראל, שכל הנשמות כנוסות בתוכה, היא כונסת את כולם. כמו שהנשמה כונסת את כל התכונות ואת כל האיברים, את כל הרבדים האחרים. אז כנסת ישראל היא התמצית האידיאלית של האדם כולו. המופעה בתור קיבוץ חברתי ממולא בכל תכסיסיו, כלומר עם כל המאפיינים שלו, של קיבוץ חברתי, כלומר אמרנו ריבונות, שפה, שנקרא לאום בדרך השאלה. אז זה שקוראים לנו עם, זה שם מושאל. למה קוראים לנו כך? בפני שכל הקיבוצים המיוחדים שבבני האדם נקראים כן. אז גם לנו קוראים עם, למרות שאנחנו משהו אחר לגמרי. למה? כי אצלנו רצון הקיום הלאומי, תכונה, היא מתחילה ממקום אחר לגמרי. למה אנשים חיים בעמים? איך עלו על הרעיון הגאוני? הרי בהתחלה היו שבטים, קבוצות, זמניות. למה אנשים החליטו לחיות בתור עמים? כי גילו, א', שזה יותר משתלם. במקום שאדם אחד ידאג לעצמו להכל, גם לבגדים, גם לאוכל, גם לתרופות, גם לנעליים, גם לסלול כבישים, אז כשחיים הרבה אנשים ביחד, יכולים לחלק את התפקידים, כמו שוק, כל אחד מביא את שלו, קונים, מוכרים. אז עם זה כמו מועדון לקוחות. ככל שנהיה יותר, נוכל להוציא מחיר יותר זול. וסיבה שנייה, שאנשים חיים ביחד, בתור עמים, זה יותר בטוח. אין חוות בודדים, אפשר להתנפל עליה, לגנוב לה, לשדוד אותה, לא להשאיר כלום. אבל עם שלם יכול להרשות לעצמו, להקצות משאבים, להגנה, לבנות חומה, לחפור תעלה, לזכור אנשים שישמרו עליו, צבא. אז למה אנשים חיים ביחד? שתי תשובות, כי זה יותר משתלם וכי זה יותר בטוח. כלכלה וביטחון. נכון, לכן אחרי ראש הממשלה, מי שני השרים הכי חשובים? שר ביטחון ושר האוצר, כי על זה עומדת המדינה, אבל לא בעם ישראל. ברוב שנות ההיסטוריה לא היה יותר משתלם כלכלית להיות יהודי, בטח שלא היה יותר בטוח להיות יהודי. יותר מזה, רוב שנות ההיסטוריה עם ישראל בכלל לא ענה על הקריטריונים הכי בסיסיים של העם. כי אמרנו, מה זה עם? קבוצת אנשים שגרה באותו מקום, חולקת ריבונות משותפת על שטח, מדברת אותה שפה, מנהלת משק כלכלי משותף. ועם ישראל, רוב הדורות, לא גרנו באותו מקום, לא הייתה לנו ריבונות, לא דיברנו אותה שפה, לא היה לנו מסחר משותף. ובכל אופן, יהודי מתימן הרגיש הרבה יותר מחובר ליהודי מפולין מאשר לשכן שלו הערבי בתימן, או מה שהיהודי מפולין הרגיש כלפי השכן הנוצרי שלו בפולין. והיו מוכנים למסור את הנפש אחד על השני, ממש. פדיון שבויים, בלי להכיר. למה? מה היה המכנה המשותף, או מה המכנה המשותף שמחבר את כל היהודים בכל הדורות, בכל המקומות, להיות עם אחד? אמונה משותפת. כלומר, הדבק הלאומי שלנו הוא אמונה, לא כלכלה וביטחון. תזכיר לי את השם, סליחה. כן, אבל נצרות היא לא עם, היא רק דת. עובדה שעמים נוצרים נלחמו אחד בשני מאות שנים, ושפכו דם אחד של השני בלי בעיות, שניהם התפללו לאותה שלישייה המתונפת. זה לא קשור עם לדת, אצלם. אצלנו זה אותו דבר. אותו דבר המוסלמים. עכשיו הייתה מלחמת עיראק-איראן, 10 שנים, עכשיו בסוריה, כולם מוסלמים. משתחווים לאותו אללה, מורגים אחד את השני, שהצליחו כולם, שלא יפסיקו. אז אין קשר בין עם לדת. אצלם. במבחן ההיסטוריה מה יוצא? הרבה עמים כבשו אותנו, השפילו אותנו, רמסו אותנו, הגלו אותנו, ובאיזשהו שלב נעלמו. המבלים, הרומאים, היוונים, הממלוקים, הביזנטים, הצלבנים, והעותומנים, עלו וירדו ונעלמו. ועם ישראל עובר את כל ההיסטוריה הזאת וממשיך ומתחייב ומתקדם. מסתבר במבחן ההיסטוריה שהדבק הלאומי שלנו הוא הרבה יותר חזק משל כל הגויים, כי הדבק הלאומי שלנו עשוי מחומרים בלתי מתקלים, כי הוא עניין אלוקי. כמו שנראה עוד מעט. אז למה קוראים לנו עם? כאילו זה יוצא לפי זה שעם זה שם שהוא מקטין, כי זה כאילו מתאר רק קבוצת אנשים. אז הרב אומר נכון, זה בהשאלה, כי כל הקיבוץ, מתי שכל הקיבוצים המיוחדים שבני אדם נקראים כן. עכשיו, הפתעה. אומר הרב, את הופעותיה המרובות של כנסת ישראל מגלהו, שצריך להיות מגלהי, בתקופות שונות, בגוונים שונים. יש מהן שהיא מגלה אותן על ידי עצמה, כלומר בתוך עם ישראל, ויש מהן שגילויה של כנסת ישראל יוצא אל הפועל על ידי חלקים אחרים של האנושיות, אבל על ידי גרמתה. זאת אומרת, הפעולה של כנסת ישראל בעולם, ההתגלות המרכזית שלה בעולם, היא דרך עם ישראל. אבל לא רק. זה כמו שמדרש דורש, תחילת התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בינתיים הכל נחמד. פסוק השני, מתחילים להסתבך. בארץ את התוהו ובוהו, בחושך על פני תהום. מושגים לא סימפטיים, אבל רוח אלוקים מרחפת על פני המים. המדרש דורש שכמו שהפסוק הראשון מתאר את כל המרחב, השמיים והארץ, כל היקום, הפסוק השני מתאר את כל ההיסטוריה. אומר המדרש, בארץ את התוהו זה בבל, ובוהו זה מדי, וחושך זה יוון, רוח על פני תהום זה מלכות רביעית, שאין לה סוף, לא רואים את הסוף כמו תהום. אבל בתוך כל זה, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומר המדרש, זו רוחו של משיח. זאת אומרת, מה זה רוח? רוח זה תנועה. תנועה של אבי. הרוח שמניעה את כל ההיסטוריה, זה רוחו של משיח. כל אלה טיוטות, כל אלה תהליכים בדרך להתגלות המלכות האמיתית בעולם. אז יש ארבע מלכויות שבתהליכים הולכות ומופיעות יותר ויותר את שם השם בעולם, מרצונם או לא מרצונם, בטוב או ברע. אבל בסופו של דבר מה שמניע את הכל זה עניינם של עם ישראל. אז זה נכון, לא היהודים המציאו את הגלגל, אבל המציאו את הגלגל בשביל קידוש שם השם בעולם שיופיע על ידי עם ישראל. אז המציאו את הגלגל בשבילנו. אז הוא גם חלק מההופעה של כנסת ישראל בעולם, גם אם זה לא דרך העם ישראל. אומרת הגמרא, השפילו ספינות ששתות מגליה לאספמיה, כלומר מצרפת לספרד, זה קצה היקום, זה קצה הארץ, קצה התרבות שהכירו בשביל ישראל. למרות שכאילו מה הקשר? זה קצה העולם. כן, אבל אם לא ישראל זה לא היה. טוב, עכשיו נרד עוד יותר לשורש. המקום של ישראל בתחילת תחילת תחילת הבריאה. זה עמוד 2 למעלה. אומר המדרש, שישה דברים קדמו לבריאת העולם. מה הכוונה קדמו לבריאת העולם? איך אפשר לומר שמשהו קדם לעולם? הרי עצם המושגים של קודם ואחר כך, לפני ואחרי, הם גם נבראו כשנברא העולם. אז לפני בריאת העולם לא היה לפני, כי המושג הזה עוד לא נברא. אז מה הכוונה שתורה, נגיד שתורה קדמה לעולם? הכוונה, כשחזל אומרים על משהו שהוא קדם לעולם, שהוא לא חלק מהעולם, הוא לא עוד ערך במכלול הערכים, אלא כל העולם קיים כחלק ממנו, כהופעה שלו. הוא הבסיס להכל, הוא הבסיס לעולם. קדמה לעולם הכוונה שהיא הבסיס של העולם. וזו הבנה מאוד חשובה, כי אחרת לא מבינים מה זה תורה. יש כזו צורה של הסברה אמונית, שאומרים שאחרי שמאמינים שיש בורא לעולם, אז גם חייב להיות שהוא נתן תורה. למה? כי העולם הזה מסובך, מנורא קל להתבלבל בו ולעשות שטויות. אז הבורא לא יעזוב את הבורים שלו לעשות שטויות. אז הוא נתן לנו הדרכה, שתעזור לנו איך לחיות בעולם נכון. שזאת התורה. מביאים משל. אם יש מכשיר שאם מפעילים אותו נכון, הוא מביא תועלת, ואם לא, הוא מביא נזק. המשל שאוהבים להביא, מכונת כביסה. נכון, שאם מפעילים אותה נכון, היא מנקה את הבגדים, ואם מפעילים אותה לא נכון, היא הורסת, היא עלולה להרוס את הבגדים. אז מקבלים הביתה לא רק מכונה. מה מגיע יחד עם המכונה? חוברת הוראות הפעלה. אז התורה היא חוברת הוראות ההפעלה של העולם. טוב. אבל המשל הזה הוא לא כבוד גדול לתורה. להפך, הוא ביזיון לתורה. למה? כי מה יותר יקר, המכונה או החוברת? המכונה. מה משרת את מה? החוברת משרתת את המכונה או המכונה משרתת את החוברת? החוברת משרתת את המכונה. אז זה לא משל נכון ליחס בין התורה לעולם. התורה לא באה לשרת את העולם. התורה זה לא GPS רוחני, שאומר לנו לאיפה לפנות. לא בגלל שיש עולם, זה הכוונה תורה קדמה לעולם. לא בגלל שיש עולם, עכשיו צריך תורה שתנחה אותו. אלא בגלל שיש תורה, יש עולם. כלומר, בזכות זה שקיים המצבור הזה, המכלול הזה, של החוכמה האלוקית והטוב האלוקי והצדק האלוקי, שנקרא תורה, עכשיו נברא העולם מתוך זה, כדי שיהיה לתורה איפה לחול. כלומר, העולם הוא הזרוע המבצעת של התורה. זה מהפכה קופרניקאית. זה משנה את כל צורת ההסתכלות על המציאות. כי נראה לנו, בעיניים האנושיות, שבגלל שיש פירות וירקות, אז יש דיני תרומות ומעשרות. בגלל שיש איש ואישה, אז יש דיני קידושין. אבל אם תורה קדמה לעולם, זה בדיוק להפך. בגלל שיש דיני תרומות ומעשרות, השם ברא פירות וירקות. בגלל שיש דיני קידושין ויבום, השם ברא איש ואישה. כתוב, הסתכל באורייתא, וברא אלמא. לא הסתכל באלמא, וברא אורייתא. כלומר, השם לא ברא עולם, ואז יתאים לו תורה שתתאים לעולם. השם ברא תורה, ואז הוא יתאים עולם לתורה. בלי זה לא מבינים מה זה תורה. בלי זה, זה גם נקרא לתרגם את התורה ליוונית. אז כשתורה קדמה לעולם, הכוונה שיהיה בסיס של העולם. היא החיים. היא לא רק הנחיה של החיים, היא החיים. אותו דבר, תשובה קדמה לעולם. מה זה תשובה קדמה לעולם? בחיים שלנו מה נראה? כאילו אדם חי בעולם והוא מסתבך, כי האדם חלש, יצר רע חזק, ויש לאדם כל מיני סיטואציות מעצבנות ומבלבלות, ואז אדם טועה, ואז השם בטובו נתן את התשובה שאי אפשר לתקן. לפי התפיסה הזאת, אז התשובה מגיעה בשלב השלישי. קודם יש את החיים של האדם בעולם, זה השלב הראשון, ואז הם מסתבכים, ואדם עושה שטויות, זה השלב השני, ואז הקדוש ברוך הוא בטובו נתן לנו את התשובה שהיא באה בשלב השלישי ועוזרת לתקן את השטויות שעשינו בשלב השני. אבל זה לא נכון, תשובה קדמה לעולם. עוד לפני שהיה חטא הייתה תשובה. אז התשובה היא לא רק אמצעי לתיקון חטאים. האמת היא שגם אם זה היה ככה, אז כבר התשובה הייתה חסד גדול. כי בטבע אין תשובה. בטבע, אם מישהו הכנס את היד לאש וקיבל קביעה, הוא לא יכול להגיד, אוי, אני מצטער, אני בכם לא אעשה את זה יותר. את הקביעה הוא כבר קיבל. ותשובה הופכת זדונות לזכויות. אז זה כבר פל. אבל זה הרבה 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 יותר מזה. תשובה קדמה לעולם. מה הכוונה תשובה קדמה לעולם? מה זה תשובה? אם אני מגיע למקום חדש, שאף פעם בחיים לא הייתי בו, אני יכול להגיד שאני שב אליו? לא, כי אף פעם לא הייתי בו. לאן אני יכול לשוב? למקום שמנו יצאתי. כשהבריאה כולה עושה תשובה, לאן היא שווה? למקור החיים, לקדוש ברוך הוא. זה תשובה. מה הכוונה? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש בזה גם צד של ניתוק. ברא זה כמו לחתוך, כמו לברי עצים. או בר, בעברית, זה אחת המשמעויות של המילה בר, בעברית, חוץ. כמו חיית בר, צמח בר, שנמצאים בחוץ. אז בראשית ברא, זה בראשית הוציא החוצה, בראשית ניתק. כי הבורא זה לא הבריאה, כי הבריאה זה לא הבורא, אסור לטשטש. טוב, אבל המטרה היא לא שישאר נתק, חלילה, בין הבורא לבריאה. המטרה היא שתהיה דפיקות, שיהיה חיבור מחודש של הבריאה אל הבורא. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? כשהתכלית הזאת של הבריאה לא תוחמץ, חלילה. הקדוש ברוך הוא מטביע בבריאה מנגנון של שאיפה לחזור אליו, של שאיפה לדבוק באינסוף. זאת הנטייה הכי עמוקה של כל יצר נברא, לדבוק במקור החיים שלו. זה נקרא תשובה. לשוב למקום, למקור החיים. כמו חוק כלים שלובים. מאותו הגובה שממנו המים ירדו, אליו הם שואפים לשוב. אותו דבר ברוחניות. הבריאה באה מהאינסוף, היא שואפת לחזור לאינסוף. זה התשובה. אם אדם גם חטא, אז ודאי שצריך לתקן, כדי שיוכל לחזור לשאיפה המקורית שלו. אז תשובה קדמה לעולם. היא לא רק פתרון לחטאים, אלא היא העיקרון הרוחני שמתוכו נבראה כל המציאות. עכשיו בואו נראה את המדרש, כמו שהוא כתוב בעמוד 2 למעלה. שישה דברים קדמו לבריאת העולם, כלומר שהם היסודות של הבריאה. התורה, כיסא הכבוד, אף התשובה, ולסיום, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. כלומר, הערך הכי ראשוני שהשם בורא, שמתוכו ובשבילו נברא הכל, נקרא ישראל. למה? כי כמו שאמרנו, המטרה של הבריאה, אמרנו, מתוך אהבה, שתהיה הדדיות בין הבורא לבריאה, שתהיה דבקות של הבריאה לבורא. ומי שחי את זה לגמרי, מי שזה רצון הקיום שלו, כדי לאהוב את השם, זו כנסת ישראל. כתוב בשיר השירים, חולת אהבה אני, פעמיים. בעברית אומרים קודם את שם העצם, ואחר כך את התואר. הפוך משפות לועזיות. נגיד, אומרים בונז'ור, גוד מורנינג, קודם אומרים את התואר, ואז את השם. טוב בוקר. בעברית אומרים קודם את העצם, ואז את התואר שלו. בוקר טוב. אז אם היה כתוב אני חולת אהבה, אז יש אני, ויש לי תכונה כזאת שאני חולת אהבה. אבל הראיה אומרת, חולת אהבה אני. יש תכונה כזאת שנקראת חולת אהבה, ומתוך זה יש לי אני. בגלל שיש חולת אהבה, יש לי אני, יש לי קיום. אם לא, בתור חולת אהבה, אין לנו קיימות לאומית, אין לנו רצון חיים. לא כחלק מאהבת השם. כמו ששתי המילים הראשונות שאומרים בבוקר, הן מודה אני. לא אני מודה. כלומר, לא בגלל שאני אני אני מודה, בגלל שאני מודה אני אני. תראו בעולת ראייה על המילה אני. אחד הכינויים של כנסת ישראל וחז"ל, שכינה. מה זה שכינה? שכינה זה לא שם בעצם פרטי, כלומר זה לא שם של מישהי. שכינה בעברית זה שם פעולה, כמו הליכה, עמידה, ישיבה, ריצה, שכינה. מה זה שכינה? להופיע במרחב, לשכון ב. עצם הרצון האלוקי לברור זה להופיע במרחב. לברור מקום, לברור מציאות שהוא יופיע בה. זה נקרא שכינה. וזה מופיע בכנסת ישראל שהרצון שלנו הוא שהשם ישכון בתוכנו. אנחנו רוצים להיות משכן לשכינתו. אנחנו שכינתו. אז השורש של כל המציאות, זה הרעיון שנקרא כנסת ישראל, שכינה. השכינה הזאת יצאת אל הפועל בעם ישראל. כי, אומר הרב, זה המקור השני בעמוד 2, הטוב יוצא לפעולו דווקא שהוא מרוכז בנקודת אורה. זאת אומרת, אמרנו שהרצון האלוקי הוא לגלות תוכן במרחב. אז צריך שיהיה את המרחב, ובתוך המרחב צריך נקודה שמקשרת את המרחב הזה לתוכן. אז הנקודה הפנימית הזאת, שמתוכה נוצר הכל, היא ישראל. זה כמו שכשנוצר עובר, דבר ראשון נוצר המוח, מתוכו יוצא הלב, ואחר כך כל האיברים. פלא, כמה זה מדויק. כמו ההבדל בין נורה לבין קרן לייזר. שבנורה, אז הפוטונים מתפזרים בכל השטח, ברמה שווה. קרן לייזר, אז לא נותנים להם להתפזר, והיא ממוקדת. זה אותו אור, באותה עוצמה, אבל ממוקדת. אז מנורה רגילה יכולה להעיר חדר, נגיד, וקרן לייזר באותה רמה חשמלית יכולה לחתוך קירות, כי היא ממוקדת. אז ככה, עם ישראל בעולם, זה הנקודה שבה הכל מופיע בתמצית. היא התוכן של הכל. כל זה הקדמה למקור הבא. אומר הרב, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. עכשיו זה מובן. נכון, כמו בקוס של מיץ מרוכז. אז בהתחלה היה תרכיז, זה היה סנטימטר של תרכיז, אחרי זה הוסיפו מים, עכשיו זה אותה כמות תרכיז. עכשיו הוא מדולל. אז כנסת ישראל היא התמצית של ההוויה כולה. כל מה שמופיע, כל מה שנמצא אחרי זה מופיע בכל המרחב של כל ההוויה כולה, הוא קיים בכלל כי הוא חלק מכנסת ישראל, שהיא התמצית שלו. גילוי. ובעולם הזה, זה כנסת ישראל, שהיא נשמת האומה. ובעולם הזה נשפע תמצית זו, היא שופעת לעולם הזה ומופיעה באומה הישראלית ממש, בחיים של עם ישראל. בחומריותה, ברוחניותה, כלומר בגשמיות של האומה וברוחניות שלה. בתולדתה, כלומר בהיסטוריה של עם ישראל, שזה הביטוי של החומר הלאומי, תנועות החיים שבפועל בעולם הזה, ואמונתה, שזה שייך לה, זה הרוחניות. ועכשיו הרב מפרט את תולדתה ואת אמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. קורותיו של עם ישראל הם קורות האנושות, בתמצית. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים, שלא תימצא דוגמתה בישראל. לכן יש בעם ישראל כל כך הרבה מחלוקות. כי מה שמפוזר ב7.5 מיליארד בני אדם, מתומצת ב12 מיליון. אז שני יהודים, 3 דעות. 10 יהודים, 30 דעות. ואמונתה היא התמצית המסולת, כלומר סולת נקייה, בלי שיגושים, בלי סיגים, והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. כלומר, כל נקודת, כל רסיס אמת שקיים בכל אמונה בעולם הוא בא מכנסת ישראל. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים. כלומר, כמו שכנסת ישראל משם בא הניצוץ האמיתי, היא גם זאת שאומרת שכל השאר זה זיוף. כי היא האמת. מתי מגלים שזיוף הוא זיוף? כשמשווים אותו לאמת. אז ההופעה של כנסת ישראל בעולם מגלה שכל האמונות הם זיוף. לא פלא שכולם שונאים אותנו. כי אנחנו משקפים להם את החלקיות שלהם. אבל המטרה היא לא לבטל אותם, אלא המטרה של הביקורת הזאת, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. ואלוהייך, קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. זה האידאל, שאותו תוכן שמופיע בעם ישראל, יופיע לעתיד לבוא בכל העמים. כמו שכתוב שמנלבו גויים רבים, והגיעו לי לעם. כלומר, בסופו של דבר, בגאולה השלמה, גם הגויים יהיו עם השם. כלומר, גם אצלם תופיע קדושה לאומית. מה שהיום אין, אלא מקסימום בתור אנשים פרטיים. אבל ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה רק ישראל. אבל המטרה היא שכל העולם יגיע לשם. אז כדי שעם ישראל יוכל באמת לאחד אליו את כל האומות, יש לנו גם חסרונות. וצורך להיות מחוברים ולקבל דברים מהגויים. זה המקור הבא. נקרא אותו ממש בתמצית, רק לצורך העניין. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד, ולא בעולם אחד. כי מפוזרים הם הכישרונות. מה, אתה רואה, זה כמו שאין אדם אחד שהוא מושלם, וכל השאר סתם פיונים. אין ארץ אחת שהיא כל, שבה יש כל היופי בעולם, וכל השאר שממה. אלא בכל מקום יש את היופי שלו, לכל אדם יש את הכישרונות שלו. ובכלל בטבע, צמחים צריכים בעלי חיים, ובעלי חיים צריכים צמחים. צמחים צריכים אנשים, אנשים צריכים צמחים. מלאכים צריכים אותנו, אנחנו צריכים מלאכים. איש צריך אישה, אישה צריכה איש. אותו דבר, עם ישראל צריך את האומות, האומות צריכות את עם ישראל. למה זה כל כך חשוב? כי בגלל זה, לזכות זה, אומר הרב, והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה המוכחת לבוא בעולם. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, זה מלמד אותנו שהפיזור הזה, וזה שכולם צריכים את כולם, שכולם חלקיים, כל דבר בעולם יש הופעה חלקית, שהוא צריך השלמה ממישהו אחר, זה מלמד אותנו על הערך שנקרא אחדות. שכמו שלמדנו בסעיף א', הוא שורש האמונה, הכרת האחדות. כי מה זה מלמד אותנו? שכולם חסרים וכולם צריכים את כולם, שאחדות זה לא צ'ופר. זה לא ערך מוסף למי שיש לו פניות לזה, אלא בלי אחדות, בלי התאחדות, בלי התכללות, לא נהיה. לא יהיו חיים בלי חיבור של שונים. ובמובן הלאומי, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שישלומו על ידי העולם, בכל נתיבי עמים, כמו שבא יתרו, ומלמד את משה רבנו סדרי מנהל תקין של מערכת המשפט. אז הוא לא ילמד משה רבנו איך לשפוט, אבל איך לסדר את המשפט אפשר לקבל מהגויים, כמו חוקי תנועה. כמו שמי קראת את העצים לבית המקדש הראשון? סידונים. למה? כי הם עושים את זה הכי יפה. מה המטרה של זה? ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, ונפתח השער, כי אנחנו צריכים לקבל מהם דברים, וממילא פנויי הדרך כלפי ההשפעה. כלומר, זה שאנחנו צריכים לקבל דברים מהגויים, זה לא ככה באמת חסרים, אלא כדי שיהיה אינטראקציה, שיהיה אפשר להשפיע, צריך גם לקבל. אז לכן, זה מה שכל זה בא להסביר, את מה שהרב אומר כאן, שאהבת ישראל כוללת הכל. אהבת ישראל היא לא צמצום של אהבת האדם, או אהבת כל המעשים, אלא יש בה גם דיוק וגם כלליות. היא גם הרבה יותר מדויקת, כי במקום לפזר את האהבה על כל האנושות, עם כל השטויות שבה, זה האהבה למקום הכי נקי, הכי מדויק, שבו אור השם מופיע באנושות, עם ישראל, אבל זה לא גורע מאהבת כל האנושות, כי רק ככה האנושות תגיע לתיקונה, כשעם ישראל יהיה בתיקונו, בגאולה השלמה. במהרה, בימינו, אמן. שבוע טוב.